ועכשיו אנחנו לנביא יחזקאל, וגם זה מתחבר כמובן לסיפור הגלות. שני הדברים האלה מחוברים בספר חדש, ספר של מחקר ועיון של הוצאת מגנס, צופה אל הבאות, תיאולוגיית הגלות של יחזקאל והשפעתה על תוכנית התקומה שלו. דוקטור אריאל קופילוביץ', חבר המחלקה לתנך באוניברסיטת בר אילן. שבת שלום, אריאל.
שבת שלום,
דבי. נתחיל משאלה כל כך טריוויאלית. אני מכיר את השיר אל אל יחזקאל. אתה יודע, השיר ש... אחד השירים שנדמה לי פעם לא כל כך אהבו אפילו להשמיע אותו, כי למה לעשות מוזיקה פופולרית על נביא? אבל למה בחרת ביחזקאל? מה סקרן אותך בנביא יחזקאל, לפני שניתן לו ככה איזושהי דמות לנביא הזה?
אז סקרנו אותי בנביא יחזקאל שני דברים. הראשון הוא הרקע שלו. זה אדם שבעצם היה כהן, אבל כהן שלא שפר עליו גורלו להישאר סמוך לבית המקדש בירושלים, אלא אחד שנאלץ, כמו רבים אחרים מיושבי ירושלים, לגלות אל בבל. והסיבה השנייה שבחרתי...
מה שמו של המלך
בעצם יחזקאל הנביא גלה יחד עם המלך יהויכין.
יהויכין, נכון.
נכון, 11 שנים עוד לפני שבית המקדש חרב, ירושלים לא סבלה חורבן, אבל האליטה שלה נאלצה לגלות, והבבלים שהגיעו לירושלים החליפו את ההנהגה שהייתה בעיר, ושילחו את המלך יהויכין יחד עם יחזקאל ועם עוד בכירים רבים בחברה הירושלמית של אותה תקופה, אל הגלות בבבל.
אנחנו מדברים כמובן על המאה השישית לפני הספירה.
נכון, עד שנת 597.
נכון, נכון.
והמציאות הזאת של כהן שנמצא בגולה מאוד עניינה אותי בתור אחד שחקר ואת הספרות הכהנית שבתורה ואת החשיבה הכהנית. אז למצוא ולחשוב על דמות שכזו שפועלת בגלות, זה היה דבר שמאוד עניין אותי. והדבר השני הוא שבעצם יחזקאל ניצב בפרשת דרכים בהיסטוריה הישראלית, כי זו הפעם הראשונה שאנשי יהודה חווים חורבן של בית המקדש, נפילה של בית דוד, יציאה של רוב העם לגלות, ויחזקאל עומד בנקודה הזו ושואל יחסנו לאן? לאן הולכת מערכת היחסים הזו שבין השם אלוהי ישראל לעם שלו? והקהל שלו צמא למענה, זה קהל שמרגיש שהוא עצמות יבשות.
כן.
וזה קהל שמחפש תשובות.
בוא ננסה שנייה, דוקטור אריאל קופילוביץ', בוא ננסה לעשות שנייה פאוזה לרגע, ננסה להבין את המונח נביא. הרי לא מדובר בעצם בבן אדם שמתנבא וחוזה עתידות, אלא מתנבא במובן הזה שהוא מעין מטריע בשער. כלומר, אם אתם תמשיכו להתנהג או תעשו כך וכך, יקרה כך וכך. כלומר, הוא לא מנבא ממש את העתיד, הוא בעצם מזהיר מן העתיד. האם אני צודק?
אז אני חושב שבגדול כן. כלומר, הנביא, בספרות המקראית יש לו המון מטלות. חלקן הם גם לומר את העתיד. חלק גדול מהם הוא גם באמת להוכיח, לגעור, להציב מראה בפני הקהל שלו. אבל אני חושב שבספר יחזקאל וגם בספרי נבואה אחרים, אנחנו רואים גם מציאות אחרת שבה הנביא בעצם מוסר לקהל את דבר השם הרלוונטי עבורו. זה קהל שמעוניין לשמוע מה יש לאל לומר להם, והנביא הוא בעצם המתווך, וזה שמוסר להם את המסר הזה.
כלומר, אנשים האמינו שלנביא יש יכולת הבנה, דיבור, תקשור עם הקדוש ברוך הוא.
נכון מאוד. נכון מאוד. זה מה שהקנה על הנביא את, את התוקף שלו, את יכולת העמידה מול הקהל.
הגם שמדובר בכהן, בתפקיד כהן בבית המקדש, תפקיד שהוא גם תפקיד רוחני וגם תפקיד הנהגתי מובהק, שמתוכו, וזאת השאלה הבאה, מה אתה מגלה על יחזקאל שהפך אותו לנביא כל כך משמעותי ופופולרי? הגלות, העובדה שהוא כבר מתחיל לדבר על, על תקומה?
אז אני אגיד שני דברים. קודם כל, אני לא בטוח שיחזקאל היה כל כך פופולרי בימיו.
לא, אני כמובן אני מדבר על פופולרי, הערה שלך הייתה מצוינת, כי אני דיברתי על יחזקאל, נגיד יחזקאל, ישעיהו וירמיהו, נדמה לי שהם הנביאים הפופולריים בימינו. אתה, טוב שהערתך הייתה מאוד חשובה. המשך בבקשה.
אני אוסיף שיחזקאל בספר שלו הרבה פעמים מתאר את הקהל שלו כקהל מאוד קשה, אפילו על גבול העוין. הוא מגדיר אותם כסרבים ועקרבים, ומגדיר את מערכת היחסים שלו איתם כסוג של אימות כמעט מתריד. בחלק מהנבואות השם אומר לו, דע לך, בנקודת הזמן הזו הם לא יקשיבו לך. וזה לא כל כך משנה, כי די שתגיד להם את המסר, והם יבינו ולו בדיעבד שנביא היה בתוכם. וזה מסר קצת קודר בראשית הדרך. אז אני אומר, פה אנחנו קצת מסייגים אולי את הפופולריות של הנביא, אולי אפילו את התפקיד שלו כמנהיג בראשית דרכו. אבל אני חושב, וזה גם מה שהצעתי בספר שכתבתי, שיחזקאל מחדש כאן חידוש מאוד מאוד גדול במחשבה הישראלית הקדומה, והוא שגם לאחר חורבן וגלות יש לישראל תקומה. ואם מסתכלים על ההיסטוריה שמסביבנו, עמים שגלו, זה בדרך כלל היה סוף הפסוק הלאומי והדתי שלהם.
או שהם נטמעו או שהם ממש חדלו מלהתקיים.
נכון, נכון. אנחנו לא רואים היום לא את האמונים ולא את המואבים ולא את הצורים.
ולא את המדיינים וכו' וכו'.
נכון, נכון. ויש חוקרים שסבורים שכשמסתכלים על למשל על האיומים שאנחנו קוראים בתורה, מה יקרה אם נפסיק לקיים את חוקי השם או נפר את הברית שלנו איתו, הרבה פעמים האיומים האלה הם איומים של השמדה, ושלאחריה אין תקומה. ואם גם נחשוב על זה מבחינה חינוכית, כשאנחנו רוצים להזהיר מישהו ולאיים עליו שלא יעשה דבר מה, אז אנחנו לא אומרים לו שאם תעבור על האיסור אז בסוף אני אסלח לך, כי יותר קשה להכווין ככה התנהגות. והחידוש אני חושב של יחזקאל הוא שגם לאחר החורבן הקשה שיהודה חוותה, עדיין זה לא סוף הפסוק. לאל יש עדיין תוכניות לגבי העם שלו, ומכאן ואילך, אחרי שהם שילמו את המחיר עבור האבונות שלהם, הדרך פתוחה בשניהם לצאת למסע חדש. לעבר תקומה, חזרה אל הארץ, שיקום החיים הלאומיים שלהם בה, שיקום החיים הדתיים שלהם בה, וממש אפילו יותר מהשבת השבת עטרה לישנה.
וכמובן יחזקאל לא ראה בנבואות התקומה שלו, מפני שיעברו עוד כ-70 שנה עד שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, למה שאנחנו מכנים הבית השני.
נכון, לצערו של יחזקאל, ואנחנו מעריכים את את העניין הזה בגלל שאין לנו בעצם בספר שום אינדיקציה שהנביא ראה בעיניו את נפילת בבל ועליית פרס, או שהנביא שמע באוזניו את הכרזת כורש, או שהוא ראה גלים של אנשים ששבים לציון. אז כנראה שיחזקאל מתישהו הלך לעולמו, אפילו לפני שיהויכין שוחרר מכלאו.
מעניין. בבל. כן.
ומשהו בסביבות שנות ה-70 או ה-60 של המאה השישית, לפני הספירה, והוא לא זכה לראות את נבואותיו מתגשמות, אבל אני חושב שבסופו של דבר העובדה שהספר שלו התקבל והוא עתק, זו עדות לאימפקט שהיו לדברים על השומעים, עד כדי כך שיש המון חוקרים שמגדירים את יחזקאל כמייסד התיאולוגיה הגלותית, ואולי גם מייסד התיאולוגיה של השיבה והיכולת לשוב ולהשתקם אחרי החורבן.
כלומר, זה הספר שנוסח ביטחון, או בוודאי תקווה, אצל הגולים בבבל, שהנה זה יקרה. בסופו של דבר, נחזור ועם ישראל יחזור ויחדש את בית מקדשו.
נכון מאוד.
בעניין הזה יש לי שאלה מאוד קשה. קודם כל, נזכיר, אנחנו מדברים על ספר חדש, נהדר, מעניין, מרתק, צופה לבאות, על הנביא יחזקאל שלך, דוקטור אריאל קופילוביץ'. יש כאן סיפור מעניין. הנה אנחנו יודעים שבשנת 70 לספירה שוב חרבה ירושלים, שוב חרב בית המקדש, אלא שהפעם אין לנו את הנביא יחזקאל, יש לנו שני נביאים אחרים. אחד קוראים לו הנביא רבי עקיבא, ולשני קוראים הנביא בר כוכבא. והשניים האלו כנראה שאין להם, או שהם לא קראו את ספר יחזקאל, או שהם קראו את ספר יחזקאל, לך תדע, והם רואים שבפועל שום דבר לא קורה, ואז הם מנסים לזרז את הגאולה. אני יודע שזה לא נושא המחקר שלך, וזה לא נושא הספר, אבל האם, באחר והזכרת את השפעתו, את האימפקט של הנביא יחזקאל, אני שואל, האם יכול להיות שמשהו גם בהחלטה של שני האדונים החשובים האלה, רבי עקיבא ובר כוכבא, גם היא הושפעה מאותו אימפקט של הנביא יחזקאל שדיבר על המונחים של תוכנית הגאולה?
זו שאלה קשה, זה קשה לי לקבוע בגלל פרק הזמן הגדול שעבר, אבל אני אולי אזכיר כמה נקודות. הדבר הראשון הוא שגם תוכנית התקומה של יחזקאל עצמו לא התגשמה במלואה, כלומר יחזקאל בסוף הספר מסרטט לנו תוכנית כמעט גרמושקה, של בית המקדש השני, שהוא רואה בעיני רוחו. והבית הזה שיחזקאל ראה, זה לא הבית השני שנבנה בפועל. כלומר, חזון המקדש של יחזקאל לא מומש. וגם הרבה מהציפיות של יחזקאל עצמו בספר לא התגשמו. ניתן דוגמה אחת. יחזקאל למשל הכיר בכך שנבוכדנצר לא הצליח לכבוש את העיר צור, למרות שיחזקאל אמר שהוא יכבוש אותה ויקח ממנה שלל, והוא הבטיח לנבוכדנצר בתמורה את כיבושה של מצרים ולקיחת שללה. ובסוף יחזקאל כנראה לא חי מספיק כדי לראות, אבל גם הנבואה הזו לא התגשמה. אז חלק מהדברים של יחזקאל לא התגשמו, וחלק מהדברים שיחזקאל צפה לא כל כך עולים בקנה אחד עם התורה, עד כדי כך שבתלמוד הבבלי חז"ל עצמם מציינים שהיו אנשים שסברו שיש לגנוז את ספר יחזקאל, כלומר לא לכלול אותו בתוך כתבי הקודש שלנו.
מעניין.
ואז לכן אני מתלבט, האם באמת ספר שבתקופת חז"ל מקומו עדיין לא מקובע בצורה חזקה הוא הקטליזטור שמניע את רבי עקיבא ואת בר כוכבא, באמת אני מתקשה לקבוע כאן.
נתתי לך עכשיו לפי דעתי נושא נפלא למחקר ואולי לספר חדש, אריאל קופילוביץ'. צופה אל הבאות, מרתק, תיאולוגיית הגלות של יחזקאל והשפעתה על תוכנית התקומה שלו. ברבע משפט אחרון, במדרג של האנשים החשובים בספר הזמנים ובספר ובסולם במדרג האנשים החשובים והמשפיעים, וניקח את תקופת התנך, נישאר בתקופת התנך, איפה אתה מדרג את יחזקאל?
אני משוחד, אבל אני חושב שהייתה לו השפעה קריטית על זה שבעצם בדבריו הוא יוצר את האמונה ואת התקווה ואת הציפייה שתקומה היא דבר אפשרי, שעם ישראל צריך לשמור על הייחוד האתני והלאומי והדתי שלו גם בגולה, לא להיטמע, לא להתבולל בעמים אחרים, לא לנתק את הזיקה התרבותית שלו לציון. ואני חושב שבעקבות הדברים האלה שנאמרו לקהל הגולים, זה מה שאפשר בסוף להחזת קורש ליפול על אוזניים שומעות.
נכון.
ואנחנו יודעים שלא כולם שבו לציון, אבל העובדה שחלק שבו, אני חושב, חווה חוב גדול לנביא יחזקאל, שעשרות שנים קודם לכן הטיף וניסה לשכנע שהדברים אפשריים, אולי אפילו הכרחיים.
במידה רבה, אני רואה בו, אם כך, שרשרת, אני רואה בו חלק מאוד מאוד חשוב בשרשרת הדורות, כי אם הוא לא היה קיים, לך תדע, אולי השרשרת הייתה נפרמת והעם היהודי היה נפוץ לכל עבר בין הפרט לחידקל.
אני מסכים. מסכים מאוד.
צופה אל הבאות, דוקטור אריאל קופילוביץ', תודה על הספר, הוצאת מגנס, וגם השיחה הייתה מרתקת. תודה רבה לך, אריאל.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.